חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית. חילופי האש בצפון, למעלה מ-10 רקטות שוגרו בשעה האחרונה לעבר העיר קריית שמונה. כוחות צהל הגיבו באש ותקפו מטרות בדרום לבנון. הבוקר הותר לפרסום כי קצין ושני לוחמי צהל נפלו במלחמה ברצועת עזה. עד כה נפלו 167 לוחמים מאז החלה הפעולה הקרקעית. נשיא טורקיה ארדואן השווה את נתניהו להיטלר בשל המלחמה בעזה. נתניהו השיב לו, מי שמבצע רצח עם בקורדים הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר. רכבת של בכירים אמריקאים צפויה להגיע לישראל בשבוע הבא, זאת על מנת לדון ביום שאחרי ברצועת עזה. הזיגזג נמשך לאחר שהתעקש על קיום הבחירות בינואר. שר הפנים משה ארבל אמר היום כי קיבל את עמדת גורמי המקצוע העדכנית ולשכת הרמטכ"ל, ובשל כך עמדתו היא שיש לפעול לדחיית הבחירות ל-27 לפברואר. המהדורה המרכזית, יום רביעי, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי השידור פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום לך, ערב טוב.
שלום איתי.
ואנחנו מדברים כמובן על הלחימה, גם בגזרה הצפונית וגם כמובן ברצועת עזה. בוא נפתח בגזרה הצפונית, אנחנו רואים סוג של חילופי אש, לפחות צהל מגיב שם, אבל ספר לנו מה תוצאות התקיפה.
כן, אז קודם כל לגבי השיגורים האחרונים שדיברת עליהם לאזור קריית שמונה, יש שם נפגעים, קצת נזק, אין שם נפגעים, חלילה, יש נזק לרכוש, אין נפגעים בקריית שמונה, זאת תמונת המצב בהמשך למה שפתחת. אז אם הזכרתי את הצפון, אז הרמטכ"ל מסיים שם הערב הזה אישורי תוכניות, ונזכיר גם ששלשום בעת התקיפה שמיוחסת לצה"ל עם חיסולו של אותו מוסורי, גם אז הרמטכ"ל נמצא בפיקוד הצפון, וגם הערב הזה, לאור כל הדיווחים מלבנון, הגברת המוכנות והסלמות שהם מתכוונים לעשות, לפחות לפי האיומים של איראן, אזי צה"ל מאשר את כל התוכניות החדשות שיש לו, ומנסה לשמר כמובן את היכולת שלו במקביל, אבל באמת יש היום חזקה יותר מאשר הייתה בימים האחרונים, כי הפעם היה שילוב גם כלי טייס בלתי מאוישים, גם רקטות, גם פצצות מרגמה וגם טילי נוטט. לא היו נפגעים באירועים הללו, אבל כפי שאמרתי, בהחלט יש יום קרב בלבנון היום, בגבול ישראל ללבנון, עם הרבה מאוד תקיפות גם של חיל האוויר, כולל בבינג'בל, דבר שלא היינו.
קובי, עיניים לדרום, כיצד מתקדמת הלחימה?
אנחנו מדברים כרגע על שלוש נקודות מרכזיות. אחת בדרט שטופח, אותו מקום שגם נפלו אתמול לשני לוחמי חטיבת הנחל, וגם שלשום נהרגו שם שני לוחמים, כלומר הגזרה הזאת של דרט שטופח, למעשה המרכז הכובד האחרון של החמאס בצפון רצועת עזה, גובה מאיתנו גם מחירים, אבל גם התקדמות היא יותר איטית מה שחשבו, הרבה מאוד פירי כן. מנהרות, הרבה מאוד מקומות שבהם מסתרים מחבלים. נקודה שנייה, אל בורג' נמצאת ממש מול נחל עוז ומול כיסופים, רוצים לשטח את זה, יותר קל לעבוד שם בגלל שזה עמדה גבוהה יותר, ממנה ישלוט צהל על כל החלק המערבי, והנקודה השלישית היא כמובן חאן יונס, שם פועלים הכוחות ביתר סעד, בהגברת האש שלהם, אבל עם הרבה מאוד כוחות שפועלים בתוך הקרקע עצמה, כדי לגלות עוד ועוד מבנים ועוד בהחלט. ועוד מנהרות.
אנחנו עוד נרחיב בנושא. קובי פינקלר פרשננו, תודה רבה לך.
תודה.
ענבר לוי, שלום.
ערב טוב.
אשתו של מאור לוי, קודם כל מן השמיים תנוחמו, אנחנו מדברים איתך באמצע השיבה על בעלך מאור, שנפל ברצועת עזה, לוחם בגדוד 450. תני, ספרי לנו כמה מילים ככה על מאור.
אני היום כמה פעמים לספר עליו, ואני לא מוצאת את המילים, כי הוא היה כזה אדם גדול, שמילים לא מספיקות לתאר את כל האדם שהוא היה. הוא היה איש מעשה, מידי זהב, מוכשר, עובד בנגריה. ובאמת איש אוהב עבודות כפיים, ועם זאת עם רוח גדולה, גדולה, גדולה. מתנדב המון בכל תחום שהוא רק היה יכול לתת מעצמו. הוא היה שם, הוא היה חובש בייחוד הצלה, מתנדב בידידים, בקבעות, במשטרה. ועם כל זה אף פעם לא בא על חשבון הבית, הוא גם היה איש משפחה מסור, אבא מעורב, מדהים. הוא תמיד לפני שהוא יצא להתנדבויות, הוא היה שואל אותי אם זה בסדר שהוא יצא.
Okay.
תמיד הייתה בטח, אבל תמיד היה לו חשוב לראות איתי שזה בסדר.
את יודעת, כשמסתכלים על התמונה, אז כשמו כן הוא, זה הדבר הראשון שבולט, ואני אומר את זה בכוונה, כי אנחנו ברדיו, זה המאור פנים שלו, של מאור.
ממש, ממש, ממש. הוא תמיד האיר פנים לכל אחד. הוא, כל אחד שהוא נתקל בו בדרך, ישר נכנס לו ללב, וכולם הרגישו שהוא החבר הכי טוב שלהם, שהוא הכי אוהב אותם בעולם, כי הוא באמת היה כזה, עם לב ענק ומאור פנים, כמו שציינת.
כן. כשאתם רואים ש... את יודעת, יש כל מיני גישות ממשפחות החטופים ומשפחות הנופלים, וזה הופך להיות כבר נושא פוליטי שנמצא על השולחן בעיצומה של מלחמה. זה עושה משהו?
מאור ואני אף פעם לא עניין אותנו פוליטיקה. אנחנו יודעים שמאור ידע שיש משימה. צריך לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. ביטחון המדינה והעם היה חשוב לו מאוד. כשהוא הגיע הביתה לביקורים וראה את הבנות שלנו, הוא אמר לי, זה רק מחדד לי בשביל מה אני נלחם. לא עניין אותו פוליטיקה, לא עניין אותו שום דבר, עניין אותו לתרום מעצמו כמה שהוא יכול.
כן. אחד הדברים שאת יודעת, הוא פרסם, וגם זה עלה ככה לכותרות, זה הסיפור עם החנוכיה, שבסג'איה, במהלך הפעילות המבצעית, הם מצאו שם חנוכיה שבעצם נגנבה מהבתים בעוטף עזה במהלך הטבח בשביעי באוקטובר.
כנראה, הוא משער, אנחנו כן. לא מצאנו עדיין את בעלי החנוכיה, חשבנו שיש איזה קצה חוט, בסוף זה לא היה. אנחנו עדיין מחפשים. הוא היה כל כך מאושר למצוא במקום החשוך הזה, זה נקודה שאור, חנוכיה, בעיצומו של חג החנוכה, שמסמל באמת את ניצחון האור על החושך. הוא התקשר אליי מתוך עזה לספר לי, את לא מבינה מה מצאתי, באמצע בית, עם מלא אמלח ונשקים, פתאום אני רואה חנוכיה, אני חייב למצוא למי זה שייך. מאור, כשמו כן, הוא חיפש את מצא את האור גם בלי להתכוון.
כן. טוב, אנחנו שומעים, את יודעת, את הסיפורים, ויחד עם כל עם ישראל, אנחנו רוצים לחזק אתכם, ואותך, ואת המשפחה. מן השמיים תנוחמו, שלא תדעו עוד צער.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה, ענבר לוי, אשתו של מאור לוי, לוחם בגדוד 450. וכל יום אנחנו פותחים את הרדיו בבוקר, ומקבלים הודעה על עוד חייל שנפל, ועוד הרוג. כן, תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם,
בר. תודה.
ואנחנו שומעים על עוד, וכל חייל כזה הוא עולם ומלואו, ומשפחה, וילדים, ואנשים ממש מלח הארץ, ואנחנו רואים את השמות, ואת התמונות, ואת הסיפורים, וכל הדברים האלה זה מקשה כמובן על כל הציבור שנמצא בבית או בכל מקום, אבל איך אמרו כבר לפניי, אנחנו במלחמת אין ברירה, וכך אנחנו מתנהלים, וכל אחד תורם את חלקו. ברוך השם, שלא נדע כמובן עוד צער כזה. עכשיו אנחנו עוברים לנסות קצת להבין יותר, לא רק על הפעילות הטקטית, אלא האסטרטגית, אולי על התפיסה גם, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למיכאל מילשטיין.
שלום, ערב טוב איתי.
ערב מצוין, חוקר בכיר, ראש תחום העולם הערבי במכון למדיניות IPS, נכון? באוניברסיטת רייכמן. ויחד איתך נרצה קצת להרחיב את העירייה בנושא קצת יותר עמוק מעבר לסיפור הטקטי. אנחנו רואים גם בשבוע הבא כל מיני בכירים אמריקאים מגיעים לכאן, מנסים להבין מה קורה ביום שאחרי. בינתיים המדיניות הישראלית היא מאוד מאוד עמומה, והמדיניות החמאסית זה עד שאנחנו, אומרת שאנחנו לא הולכים לשום מקום בעצם, ולא מסכימים אפילו לעסקה, עד שלא נגמרת המלחמה. איך אתה רואה את התמונה?
נכון, אתה יודע, אני לוקח את הספר של הדברים שלך איתי, בעצם, ואת זה אנחנו צריכים לשקף טוב לציבור. בין העמדה הישראלית לעמדה של חמאס, אין שום יכולת ליצור גישור כלשהו. זה שתי עמדות קוטביות לגמרי, שאני לא יודע איך מצליחים להגיע באמצעותם, לא לסוף המלחמה, בטח לא לעסקת חטופים. ישראל מעוניינת בפשוט שינוי דרמטי של המציאות בעזה, שהמוקד שלה הוא פשוט להפסיק את קיומו של חמאס כסוג של מפלגת שלטון, בטח את היכולות הצבאיות שלו. חמאס מנסה כרגע לשרוד באמצעות הקפאת מצב והפסקת הלחימה. שים לב אגב איתי, שהוא כבר כמעט לא מדבר על הסיפור של האסירים. כלומר, אם היינו אומרים שזה בעצם הסיבה שהוא יצא בגינה למתקפה, הוא כבר לא מזכיר את זה. מה שחשוב לו כרגע זה להקפיא מצב. ולדעתי, במציאות הנוכחית, וזה מה שישראל תצטרך לשדר לעולם וגם לשדל את העולם, אין לנו אלא להמשיך במלחמה הנוכחית, וחשוב לי מאוד להדגיש, היא לא הולכת להיות מלחמת בזק, וכל הסיסמאות האלה של שבירה עוד מעט, והכרעה וקריסה, זה לא מתאים לחמאס, חמאס הוא ארגון אחר. זה ייקח הרבה זמן, אבל אין לנו ברירה אלא להגיע למצב של שליטה על כל הרצועה. אני לא כל כך מבין, אני חייב להגיד את כל הרעיונות האלה של שלב ג' ונעבוד מרחוק ונפעל מנגד, אני חושב שקצת זה עלול, בוא נגדיר את זה ככה, לפספס לנו את המטרה המרכזית שזה מיטוט שלטון חמאס, ואני סבור שכרגע מאוד כדאי לישראל לפתח שיח מאוד נוקב עם הממשל האמריקאי, ולהסביר לו בעיקר...
אתה חושב, מיכאל, שנתניהו עצמו, או חברי הממשלה, או אפילו קבינט המלחמה המצומצם, כן יודעים מה הם רוצים, או שהם עדיין אפילו לא גיבשו את עצמם?
אתה יודע, זו שאלה טובה. תראה, אני חייב להגיד איתי, נראה לי שלפחות לגבי יעדי המלחמה, יש הסכמה. שאומר, אפילו הסכמה כמעט מקיר לקיר, הייתי אומר, בקבינט, כולל מהחברים החדשים בקבינט, שאומרת, היעד שלנו הוא בעצם להביא להכחדת, לא חמאס כולה, כי זה לא יעד ריאלי, אבל היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, וזה כן יעד ריאלי, הוא פשוט לוקח המון זמן. אני כן חושש שאין הסכמה, אתה יודע מה הייתה? הייתי אומר אפילו אין דיון מעמיק וספיק בשאלה באמת של היום שאחרי. עכשיו, ראינו בשבוע שעבר, פרסם צחי הנגבי, ראש המלל, מאמר באילף, שהוא אחד האתרים הסעודים המובילים, שבמסגרתו הוא נקב במונח מנהל אזרחי פלסטיני. זה מה שאנחנו רוצים בעזה. הוא קצת היה עמום, אבל בעיניי זה לפחות תחילת הדרך הנכונה להתחיל להגדיר לעצמנו מה קורה בעזה יום אחרי שאנחנו מגדירים שאין יותר תשתיות צבאיות מאיימות עלינו. כן. ומאוד חשוב בעיניי שאנחנו נתחיל לדבר על הדברים האלה כבר עכשיו.
ואם אנחנו נסתכל על התמונה קצת בצורה יותר רחבה, כשאנחנו רואים מצד אחד את האיום האיראני, וזרועות התמנון שלו, כולל האקטיביות נגד ישראל כמו תימן, ולא רק נכון. נגד ישראל, ומהצד השני את האמריקאים שרוצים דווקא להנמיך את גובה הלהבות, למרות שהם מכוונים אצבע מאשימה על תקיפת אוניות אפילו לאיראן ישירות, דבר שלדעתי בעבר לא היה. למה בעצם לא אומרים, בוא נטפל פעם אחת בראש התמנון, בוא נחסל אולי כמה מהיכולות שלו, או שזה בכלל דבר בלתי אפשרי, ולכן הם אומרים, אנחנו בוא נשים את זה, אתה יודע, לא ניגע בתפוח אדמה הלוהט הזה.
אז תראה, אני חושב איתי, כאן צריך לומר, השבעה באוקטובר קצת הכניס אותנו את פרופורציות, אתה יודע, זה לא שאני חושב שהיו כאן אנשים שהיו באיזה, אתה יודע, שעננות ותחושת עוצמה בלתי מוגבלת, אבל אני חושב שקצת הגזמנו בערכת הכוח שלנו לעומת כל האיומים שיש לנו בסביבה. כרגע אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד כמה שאפשר באיום הדרומי, בחמאס, לגמור אותו ולא להתחיל לפתח תאבון לעוד דברים. שים לב לדוגמה שגם אתמול שמנה שר הביטחון את 6 מתוך 7 הזירות שמאיימות עלינו ופעלנו בהן, הוא אמר לדוגמה, בתימן אנחנו עד עכשיו לא טיפלנו, זה די ברור שקצת קשה לישראל לרכז כוחות בכל המקומות האלה. עכשיו, בהקשר הזה חשובים לישראל שני דברים מרכזיים, חוץ מהעוצמה שלה, חשוב מאוד לשמור על הקשר האסטרטגי עם האמריקאים. לדוגמה, איתי, כשאנחנו מדברים על פעולה רצינית נגד האיומים האיראנים בתימן, או אפילו האיומים הישירים מתוך איראן עצמה או מתוך סוריה, אתה חייב את האמריקאים. הדבר השני, והוא קצת נראה צולע, אבל עדיין צריך לפתח אותו, זה הבריתות האזוריות שיש לישראל. עכשיו, אני לא רוצה להגזים כאן של מדינות כמו סעודיה או כמו מצרים, יש איזה כוחות על, אנחנו רואים אותם שהם פשוט משקשקות מהמחשבה של פיתוח מלחמה בתימן, כן. אבל לדעתי מאוד כדאי...
למרות שהם הסובלים הגדולים, אתה יודע, ואני רואה
לגמרי,
שאפילו...
לגמרי.
עוד הבוקר אני רואה אחד ההתבטאויות שהם אומרים שהם לא זנחו את החלום גם להמשיך ולנרמל את היחסים והכל, כלומר סעודיה בעניין, אבל מצד שני, היא גם רואה את הלחץ מהשטח אצלה, שאנשים, אתה יודע, לפחות ברשתות החברתיות, מאוד מזדהים עם הפלסטינים, ולכן הם לא יכולים להיות אקטיביים, גם לא בנושא התימני דרך. אגב, שיכול להיות שאם הם היו פה פועלים ביד קשה יותר, יחד עם ארצות הברית, הם אפילו לא היו צריכים את ישראל כדי לטפל בסוגיה הזאת.
אני מסכים איתך מאוד, איתי, צריך להוסיף כאן בהקשר של סעודיה עוד שני דברים. אחד, יש לה איום ישיר איראני עליה, והדבר השני, הסעודים צרובים מאוד קשה במלחמה בתימן, מ-2015 במבצע כושל בצורה בלתי רגילה בתימן, אותם תימנים שיורים עלינו עכשיו, החוטים האלה, הם פשוט מררו להם את החיים.
כן, לכן אמרתי שעכשיו אם הם היו חזקים, יכלו, אתה יודע, היינו גם עוזרים להם אולי.
לגמרי, לגמרי, אבל עוד פעם, המדינות האלה כרגע מפוחדות, אתה יודע, הזכרת את המדינות שסובלות, מצרים מפסידה 30 מיליון דולר ביום, בגלל הסיפור של אי הגעת אוניות לתעלה, בגלל החוטים, אבל שוב, גם היא מאוד מאוד נזהרת מלהתחיל לבעבע דברים, ולא נשאר לנו אלא להישען על הברית המאוד חזקה שלנו עם האמריקאים.
בקיצור, כולם מפחדים, בתווך יושב נשיא טורקיה, אומר, משווה את נתניהו להיטלר, מה אנחנו עושים עם הסוגיה הזאת? מה הוא רוצה?
אתה יודע, אני היה לי כמה שיחות עם חברים גם מהולנד וגם מגרמניה אחר הצהריים, אתה יודע, הם פשוט התפוצצו מצחוק, הם אמרו, תראה, מה אתם מתרגשים? ארדואן הזה, את הקנצלרית שלנו נאצית, ודיבר על ראש ממשלת הולנד בתור איזה פשיסט, הם אמרו לי, תראה, ארדואן הוא בן אדם שמלכתחילה הוא לא מאוזן, ורוב הדברים שהוא מוציא לדוגמה נגד ישראל הם קצת תוצר של הרבה מאוד בעיות פנימיות, הכלכלה הטורקית פשוט קורסת. תראה, אני חייב לומר שאנחנו כאן די בדילמה, שמענו אגב אחר הצהריים גם את השר גנט וגם את הנשיא מדברים על הסיפור של ארדואן. אני כמעט הייתי אומר, אין טעם להמשיך להתגושש איתו, הבן אדם הזה, זה העולם שלו, הוא הביא את היחסים בין טורקיה לבין ישראל לשפל מטורף, שהטורקים אגב ניזוקים ממנו גם, בין היתר גם לא רק כלכלית, אלא גם בהיבט של התדמית הכללית שלהם. אני חושב שהדבר היחיד שיש לנו לעשות זה להמתין לשינויים שיקרו בתוך הזירה הטורקית, לא כולם ארדואן, ובעיקר כרגע לא להתגושש יותר מדי מנהיג שגם ככה הדימוי הבינלאומי שלו הוא די נלעג.
כן. אני חייב לדבר איתך על עוד נושא אחד, וזה נושא החטופים, שאיך שהוא כן. יורד מסדר היום, אנחנו ראינו עסקה שלא הבשילה לפחות לפי הדיווחים, ואנחנו רואים גם כל מיני שחקנים שונים שנכנסים ויוצאים מהתמונה, כמו למשל המצרים, הקטרים שיצאו והמצרים שנכנסו. מה, אתה יכול אולי להרחיב לנו קצת יותר, איפה זה אוחז, אם בכלל יש איזשהו מסע ומתן כרגע?
אז תראה, הייתי אומר איתי דבר כזה, אם לפני מספר שבועות יכולתי לדבר על כמה בתוך חמאס מבחינת עסקת החטופים, כלומר הייתי רואה לדוגמה את ההנהגה שיושבת בקטר ככזאת שמנסה כמה שיותר לקדם עסקה ולרקח את המדיניות ואת סינואר בעזה כאגוז הקשה, היום הם, מה שנקרא בערבית, לון וחד. כולם צבע אחד, והצבע הזה הוא מאוד מאוד נוקשה. הוא אומר, לא נתחיל לדבר, לא לממש, לדבר על עסקת חטופים לפני הפסקת המלחמה, ויש כאלה שאפילו מהדרים ואומרים הפסקת המלחמה. כלומר, אתם גם תבטיחו שאתם לא חוזרים לפעול נגדנו. אני חושב שבמציאות הנוכחית יש שני דברים מרכזיים שיכולים לגרום לחמאס לשנות את הקו המאוד מאוד מאוד נוקשה הזה. אחד זה העלמות של סנואר. תשמע, הוא באמת סוג של game changer. כלומר, אני לא חושב שחמאס אחרי שהוא יחוסל לא תקרוס לגמרי, אבל זה יהיה פגיעה מאוד משמעותית, גם סמלית וגם פונקציונלית.
וגם פגיעה בעמדה, אתה יודע, תקיפה הזאת, כי אנחנו ראינו שאסמאעיל הנייה ואחרים כבר דיברו בצורה אחרת.
נכון, אתה צודק. אגב, בעיקר בגלל הלחץ הקטרי עליהם, הרי הם יושבים בדוחה, האנשים האלה. ואני חושב שלדוגמה, אם הקטרים היו אומרים להם, תקשיבו, אבל בצורה רצינית, או שאתם מקבלים את התנאים שלנו, או שאתם מפים מדוחה. אז אני חושב שהיית רואה דברים אחרים, זה כמובן לא מסוג הדברים שהקטרים אמרו לחמאס.
כן, זה גם לא האינטרס שלהם, אתה יודע, הם כל הכיף שלהם.
לא, תראה, הלב של הקטרים נטוע באחים המוסלמים, אנחנו לא צריכים להתבלבל כאן. עכשיו, דבר אחרון, שמאוד מאוד חשוב, ולדעתי לא קרה עד עכשיו, ואנחנו לא צריכים לטפח ציפיות מוגזמות, אבל כן לעקוב אחריו, זה הסיפור של המחאה הציבורית בעזה נגד חמאס. עד עכשיו יש פה ושם כל מיני התפרצויות כאלה נקודתיות, עדיין לא מסה קריטית שתערער את שלטונו של יחיא סנוואר. אני חושב שאם נתחיל לראות משהו במחוזות האלה של חוסר נחת וסוג של אינטיפאדה נגדו, אז אני יכול להגיד לך, תשמע, תראה, משהו מתחיל אולי לזוז בהיבט של העמדות שלו בנושא של החטופים. כאמור, עד עכשיו זה עדיין לא שם.
למרות שגם היה אירוע ירי שבו הלכו להפגין כשאותו בחור לקח את הסיוע ההומניטרי, ואז בני משפחת...
כן, ברפיח, בטל סולטן.
אבל שוב, הם גם מדכאים את זה בצורה שאתה יודע, די קשה להרים את הראש. ראינו גם אנשים שאפילו תוך כדי שידורים חיים שם באלג'זירה, והם מדברים וחותכים אותם במיידיות. אז ככה ש... קשה לתנועה כזאת לגדול ולפרוח נגד...
אני מסכים, אני אגיד לך עוד משהו שהוא גם קצת יכול להיות שהוא, אני לא אגיד שהוא יעצבן, אבל הוא קצת שונה מהנרטיב שחלק גדול מהישראלים חושבים. צריך לזכור, חלק גדול מהעזתים, כולל אלה שסובלים כרגע במחנות הפליטים בדרום, די מזוהים עם חמאס. הלב שלהם די מחבב את חמאס, למרות הסבל המטורף שיחיא סנוואר הפיל עליהם. ובגלל זה אני אומר תמיד איתי, זה לא רק העניין של פחד, זה לא רק עניין של יראה מהשלטון הזה, משהו מתוכו גם נטוע בליבם, אני מאוד מקווה שזה בסוג הדברים שיוכלו להיות מתוקנים ביום שאחרי המלחמה.
לסיום אני חייב מילה אחת איתך על מה שקורה ביהודה ושומרון, כשמסתכלים אותם תושבי יהודה ושומרון הערבים על מה שקורה בעזה, הדבר הזה מרתיע אותם או שיכול להיות שזה משהו אחר?
את יודע, זה שאלה שהמענה לה הוא נורא נורא מורכב. כי אם אתה לוקח סקר דעת קהל שהתפרסם לפני שבועיים בין הפלסטינים באיוש, יש שם נתון מטורף שמדבר על 80% שתומכים במעשה הטבח של השבעה באוקטובר, על כמעט 58% בחמאס, כלומר, אתה רואה פופולריות אדירה של הדברים שקורים בעזה. מצד שני, בדיוק מה שאתה רמזת עליו איתי, תשמע, זה טוב לסוקרים, זה טוב לזעם מקלדות.
פחות טוב לשטח.
בדיוק. ועל זה אגב יחיא סנוואר משתגע, כי הוא רצה כבר לראות גם את תושבי לוד, וגם את תושבי רמלה, וגם את תושבי... ועושים בלגנים, והוא מגלה שהם כנראה רואים את התמונות מרימל, ולא רוצים להיות כמו רימל.
בדיוק. טוב, האמת שהבטחתי שאלה אחרונה, אבל יש לי עוד משהו אחד שאני חייב, אני רואה את האימותים. לא, זה נושא שאולי הייתה ככה תוכל להשיב, להפיס את דעתי, האימותים האלה בין משמרות המהפכה, בין איראן לבין חמאס. משהו אמיתי, אני רואה שלמשל, הם אומרים, לא התקנו אותנו, אחר כך אתמול הם אומרים, זה בכלל תגובה על החיסול של סולימני, כל האירוע בשביעי באוקטובר, כל הטבח, ואלה מכחישים, הם חברים או שכאילו...
צריך להגיד דבר אחד מאוד, מאוד עקרוני. היחסים ביניהם בבסיס, הם של עוינות אידיאולוגית. כלומר, האחים המוסלמים שזה חמאס, זה התורה השיעית של חומייני, זה יריבים, זה לא בעלי ברית. היחידים אגב בזירה הפלסטינית שהם באמת קנועים עד כדי כך שהם פשוט שרתים של האיראנים, זה הג'יהאד האיסלאמי, ארגון שהוא פשוט לא קיים בלי התמיכה של האיראנים. לגבי חמאס, תראה, חמאס לוקחת מהאיראנים מה שהיא צריכה, שזה בעיקר סיוע צבאי, אבל מאוד נזהרת מלפתח התמתלות. אגב, ההתבטאות שאתה ציינת ממש מעוררת, האמת זה יותר מאשר חוסר נוחות, זה שערה בזירה הפלסטינית, כי אנשים אומרים, בהמשך להתבטאות שיצא ממשמרות המהפכה, על זה שהשבעה באוקטובר היה סוג של נקמה על סולימני, אנחנו עד עכשיו איבדנו כמעט 25,000 איש כנקמה על מות איראני,
כן.
כאילו האם זה יכול להיות? וגם חמאס אגב יוצא בהבהרות, שאומר לא, זה חלק מהנקמה על אל-אקסה, זה לא קשור לסולימני.
נכון.
אבל זה מראה עד כמה באמת יש שם...
ולא רק זה, והם אומרים שאיראן עצמה, אני ראיתי כותבים פלסטינים, איראן עצמה לא הגיבה לחיסול של סולימני, אז מה פתאום שאנחנו נגיב נגד ישראל לחיסול שלו?
בדיוק, לא, זה הדרך האיראנית התמידית, תמיד להגיב באמצעות אחרים, כדי שהאש לא תלחך את גלימתך.
טוב, החכמת אותנו, דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר, ראש תחום העולם הערבי במכון המדיניות באוניברסיטת רייכמן, תודה לך.
תודה לכם.
ערב טוב. הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו. עוד מעט מסיבת העיתונאים של בני גנץ, כשבתווך מפלגתו מוציאה הודעה, אין שום סיכום, החלפת בעלי תפקידים בכירים בכלל, פוגעת בתפקוד המדינה בעת מלחמה ואינה נכונה, כך אומר גנץ לפני זמן קצר. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים. סקן הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום לשניכם.
ערב טוב.
אבי, ערב מצוין. אנחנו נתחיל איתך, יעקב. אנחנו רואים את חילופי האש בצורה מטאפורית בממשלה, בני גנץ ובן גביר ראש בראש, בתווך נתניהו כמובן. האם הממשלה מתערערת או שבסך הכל מדובר בעוד איזה חיכוך לצורך כותרות?
אני נוטה לאופציה הראשונה שהממשלה מתערערת, ויש פה את התסמונת הספינה הטובעת שהעכברים מנסים לברוח ממנה. בן גביר לא סתם העלה את הדרישה הזאת להפסיק את כהונתה של נציבת השב"ס. הוא יודע שיש הסכם בין נתניהו לגנץ שמאריכים את הכהונה. הוא יודע שגנץ לא יוכל לעבור על זה לסדר היום. זה בדיוק המטרה שלו, רוצה ליצור טריז בין נתניהו לגנץ, כדי שהאחרון יפרוש מהממשלה, ואז יחזור להיות ממשלת ימין מלא מלא. לחילופין אומר לעצמו בדרך בן גביר, מקסימום אם זה לא ילך, אז אני בעצמי אוכל לפרוש, אני גם בן גביר מחפש את דרכו החוצה. ויש לנו כאן שני אנשים שמחפשים את דרכם החוצה, בן גביר מצד אחד וגנץ מצד שני. זה יכול מאוד להיות שהוויכוח הזה, האזוטרי לכאורה, מי יהיה נציר השב"ס הבא, יהיה הקייס של אחד מהם לצאת החוצה.
אבי, ראש הממשלה נפגש עם השניים, ומה יוצא שם?
אני חושב קצת אחרת. יכול להיות שתהיה פה בסוף מין קלקולציה, מה שנקרא, ובסוף זה ייגרר לפירוק הממשלה, אבל בואו ניכנס קצת לראש של בן גביר. אני אומר לך, כמה שאנחנו כאן לא אוהבים לפרגן לו, הוא צודק ב-100%. נציבה שאומרת על השר, ובשיחות סגורות, כבר לפני מספר חודשים היא אמרה שהיא לא רוצה להמשיך לכהן תחתיו, והיא קוראת לו ילדותי וחסר אחריות, אז הוא לא, הסכם שהוא לא מחויב לו. הוא בא ואמר לבני גנץ, אין לי בעיה, שים ממלא מקום, לא לי, אבל שים מישהי אחרת. עכשיו צריך להבין, אני, כשאתה מדבר בסביבתו של בן גביר, מה שנקרא, אתה שומע שהיא בכל הדברים הולכת ראש בראש נגדו. לדוגמה, היא החזירה את המזרונים למחבלי הנוח'בה, היא לא השמישה את האגף התת-קרקעי ששם הוא רוצה לשים אותם, הם מבינים שהיא רוצה להחזיר להם את הקנטינות, אז הוא גם אמר לבני גנץ, אני לא יכול להשאיר אותה.
אבי, אבל זה...
היית משאיר המתכל שמדבר עליך ככה. בני גנץ, מה שאני מבין, רק להשלים את הנתונים העובדתיים שככה אספתי לפני השידור, בני גנץ די זרם עם זה, וזה שהוא פתאום חוזר בו, הולך אחורה, זה מתחבר גם לסיבוב שהוא עשה על גב החרדים, זה אומר, כמו שיעקב אומר, שהוא מחפש איזושהי עילה, אולי ליציאה מהממשלה, אנחנו נצטרך לחכות למסיבת העיתונאים. הוא מחפש איזו שאלה ללכת כאן למשבר, אני לא חושב שבן גביר חיפש את זה, כי בן גביר לא יכל להעריך אותה, הוא היה יוצא פשוט חלש, נכון, חלש, אז הוא היה יוצא חלש,
כן.
כפי שגנץ לא היה מאפשר, אם הרמטכ"ל היה מדבר על הפקר.
בסוף הכל מתחבר, אתה יודע, הרי אפשר לעשות את הכל, גם בממשלה, ממשלת ימין, גם בלי גנץ, כלומר צריך לבדוק מה שותפים הנוספים חושבים, סמוטריץ' שכרגע לא בא לו לפרגן לבן גביר, אריה דרי שכרגע באימותים בכלל לנושא אחר שזה דחיית הבחירות, ולכן הכל מתחבר להכל, והשאלה מה הממשלה בלי גנץ רוצה, האם יעקב לדעתך הממשלה, נקרא לזה ראשי הקואליציה, יכולים לגבות את בן גביר, או שמה, כמו שראינו עד לאחרונה דרך אגב, אריה דרי הולך לאורך, מאז שבני גנץ יצרף לממשלה, הוא תומך מאוד בעמדותיו של גנץ, לא רק בנושא ההתקפות, בנושאים הצבאיים כמובן, אלא גם בנושאים הפוליטיים, כמו שראינו על ההתקפות ש...
אני חושב ששאלה תהיה יותר ארוכה מהתשובה.
בבקשה.
דרי תומך בדרישה של גנץ, לא בגלל שהוא חושב שהוא צודק, כמו שאבי אומר לבן גביר סיבות טובות. דרי חושש מאוד מתערערות הממשלה. מה זה התערערות הממשלה? הרי אם בני גנץ פורש נשארים ועדיין 64. אבל אז הופכת להיות ממשלת ימין מלא מלא, שלא בטוח שאמריקאים יתמכו בה. זה אומר שהשמאל יכול לצאת לכיכרות, השמאל במרכז לנסות להפיל את הממשלה. זאת אומרת, התערערות ציבורית ומדינית של הממשלה, לא מספרית. לעומת זאת, אם בן גביר פורש, אז בן גז שיפוש עוד כמה שבועות בין כל הכל הזה, זה אומר סופה של הממשלה. זה הדילמה של דרעי מנסה להוריד את בן גביר מהעץ, או לפחות להשיג פשרה, שעוד כמה חודשים יאריכו את הכהונה, כי הוא מבין שפה יש את הטריגר לפיצוץ הממשלה.
כן.
שמע, וזה מתחבר אגב לזה שגנץ וגם אייזנקוט רוצים לעבור לעצימות נמוכה, בין השאר כי הם מחפשים את הדרך החוצה למנף את המספר שלהם, הם לא רוצים להתקע עם הממשלה הזאת, ואני מסכים עם יעקב שהממשלה הזאת, ממשלת ימין, כשגנץ, זה יהיה עוד יותר גרוע מאשר אם גנץ לא היה מצטרף. ממשלה שגנץ יפרוש ממנה על רקע משבר עם השר הימני הכי קיצוני בממשלה.
אין ספק שהיא פותחת טיימר.
כבר עכשיו האמריקאים. כן, עכשיו, אני מצרף לזה גם את התחושות של גנץ. עם הסיפור במסבר של וולדמן והתמונות שיצאו, שהוא מרגיש מה שהוא מכנה מכונת הרעל. אנחנו יכולים לראות מכונת הרעל גם מהצד השני. אבל הוא מרגיש שהוא עכשיו סימנו אותו בדיוק כמו שהיה אחרי ההצטרפות הקודמת שלו לממשלה. הולכים לו על הראש. אין לו, ומי שראה גם את שפת הגוף שלו במסיבת העיתונאים, פשוט נמאס לו.
בקיצור, נמאס כולנו מסתכלים על מה יעשה בני גנץ, כי זה בעצם מי שפותח טיימר על הממשלה הנוכחית, וגם סביר להניח...
ובני גנץ, לדעתי, מסתכל גם מה יעשה גדעון סער.
או, זו השאלה הבאה, בדיוק. אז בואו תסבירו, אם תרצו, יעקב או אבי, האם מקשה אחת, המחנה הממלכתי, או שמה הם בדרך לפיצול, ויכול להיות שנראה באמת מהלך של גדעון סער?
תראי, גדעון סער עד עכשיו דיבר ולא עשה, הוא כל הזמן התבטא שצריך להישאר בממשלה, הוא עוטט גם לגנץ שלא לפרוש, אבל כשהגיע לרגע האמת של ההצבעות הוא יישר קו. כך בדוגמה את ההצבעה לתקציב, הרי בסופו של דבר גנץ גז רצה להוציא איזושהי עילה ליציאה מהממשלה, וסער בלם אותו, אמר זה לא הזמן לצאת, אבל בסופו של דבר גם גדעון סער הצביע נגד תקציב, כי גדעון סער גם כן מסתכל על דעת הקהל ומנסה למצוא אינדיקציות, וגדעון סער מבין גם מה שאבי אמר, שממילא אנחנו הולכים לשלב של עצימות נמוכה, שבוא נאמר, בוא נספר למאזינים שלנו, מה זה עצימות נמוכה? עצימות נמוכה זה אומר, הפסקת אש לפקס, זאת אומרת, מתייצבים על הקווים, ומדי פעם יוצאים לפשיטות, אז זה אומר שאם סינואר חי עד עכשיו, הוא ימשיך לחיות גם אחר כך, ואחר כך מגיע לעסקת חטופים, מכוערת בקיצור, החמאס הולך לנצח במלחמה הזאת. גנץ מבין את זה, ושר מבין את זה, לכן כולם ביחד רוצים לעזוב את הממשלה.
אגב, גם לגנץ, גם לשר, וגם לאיווט, שנשאר בחוץ, קרה את אותו דבר, הם הולכים לאיזשהו סיכומון, לא מגיעים לעמק השווה עד הסוף, ומוצאים הודעה, אנחנו זוכרים את ההודעה על צירוף ליברמן, אנחנו זוכרים את ההודעה כשגנץ יושב בישיבת הקבינט, את ההודעה על כך שכבר משריינים לו מקום בליכוד, הוא יושב בפלאפון, אמר בלי הדלפות, ואז כשהוא יוצא מבין שעשו עליו סיבוב, לדעתי זה גרם לו לחשוב פעמיים, מאז הוא לא שחרר את ההצהרות האלה, שהוא נשאר בכל מקרה, ועכשיו אותו סיפור עם גנץ, הוא הולך לאיזשהו מהלך, איזושהי הסכמה, לא סגר את זה עד הסוף, וכבר מוצאים שהוא הסכים. זה מוציא אותה מהדעת, וזו התנהלות שאנחנו מכירים, שהייתה של נתניהו עם השותפים שלו
מקדם.
בן גביר שחרר את זה והלך על אותו מהלך. לכן יכול להיות שזה שביבי חיבק את צה"ל יותר מדי, יגרום לזה שבסוף הוא ילך למהלך של פרישה יחד עם גנץ.
אנחנו נמצאים בעיצומה של סערה נוספת, וזה דחיית הבחירות המוניציפליות. אנחנו רואים שנתניהו עושה גם בסוגיה הזאת, קובע ישיבת הממשלה למעשה אחרי המועד האחרון ששר הפנים אמור להביא צו לוועדת הפנים כדי לדחות בחודש.
לא אחרי בבקשה. המועד האחרון. בוא נעשה פה קצת סדר. כן. עד הראשון ינואר אפשר לשנות.
עכשיו, עד הראשון לינואר השר יכול לחתום ולהביא צו לוועדה בשלוש רבעים.
כן. להביא צו לוועדה שתאשר אותו ביום ראשון, ואז ביום שני זה עולה למליאת הכנסת ואפשר לתקום. מעבר לזה אי אפשר.
נכון. עכשיו, מעבר לזה צריך חוק חדש, הכל אפשר, כן.
לא, חוק חדש שאתה גם מתקום, לא מדברים על זה. כן. מדברים על מקסימום דחייה בחודש. עכשיו, המשמעות של זה היא, יש בזה הרבה השלכות לכל הכיוונים, אבל מה שאני שומע, שזה הכיוון שהקהל החלטה שהולכת להתקבל, פשרה בין הליכוד שלא רוצה דחייה בכלל, לבין כל ראשי הקואליציה אחרים שכן רוצים, ידחו בחודש. עכשיו שימו לב לתאריכים. 27 לפברואר, זה יוצא, זה התאריך החדש שמדובר כעת, יוצא י' ח' אדר. הבחירות הרבנות הראשית יוצאות באלף ניסן. אז אני אומר קל בחומר, אם פעם שעברה דחו את הבחירות לרבנות בגלל זה קרוב לבחירות, עכשיו זה אוטוטו, תדבוק לבחירות, לכן לא נתפלא אם גם הבחירות לרבנות הראשית יידחו, ואולי זה פשר ההתלהבות של ש"ס תדחות את הבחירות לחודש, כי נשחרר אותם הסיוט הזה שנבחור בין בין האח לבין החבר.
בקיצור, אתה אומר עוד סיבה לדחייה, למרות שמראש ש"ס אמרה אנחנו נגד הדחייה, כן, לפני שינוי העמדה. אבי?
חבל שש"ס לא תפסה את עצמה לפני, בגלל שבסוף, דיברנו על זה כבר בתחילת השבוע, אז לא נאריך. בסוף, אם אנחנו לא היינו דוחים את הבחירות, והיו חיילים שנמצאים בקרב ומפסידים בגלל זה, אומרים, הנה החרדים שלא יוצאים למערכה, הם לא הסכימו לדחות את הבחירות. זה לא משנה שנתניהו זה שדחה.
לא הבנתי, אתה משוכנע, אתה משוכנע, אבי, שהבחירות נדחו? כאילו, יידחו?
תשמע, אם כל הקואליציה רוצה, אז בסוף, ובסוף אנחנו רואים את המשקל של הציונות הדתית, של החיילים של הציונות הדתית בקרב הנופלים, אז בסוף יש איזשהו היגיון, ואתה רואה את כל שאר המריבות בקואליציה, ונתניהו עכשיו צריך את השותפים שלו צמודים אליו, אז ההיגיון אומר שהם בסוף ידחו וימצאו איזושהי פשרה.
אוקיי.
אפשר לריב עם כולם בכל החזיתות.
מעניין, אני חושב שקצת ייקח זמן, מדובר באיזה תרגיל פוליטי, אבל בואו נחכה עוד כמה ימים. הערכת כהונתו של הרב עמר, גם כן נגזרת של הדבר הזה, מסיימת כהונתו רבה של ירושלים כמובן, הראשון לציון, מסיימת כהונתו בימים אלו, תזכיר חוק חדש של משרד הדתות מופץ בימים אלו להאריך כהונה של כל רבני הערים שמסיימים את כהונתם עכשיו, זה משהו שגרתי לדעתכם, או שזה נועד לא לעסוק בשאלה של האם ייכנס למועצת כרגע או לא?
לא, אני לא חושב שזה תלוי זה בזה, ש"ס יש לה אינטרס להאריך את הכהונה של רב עמר, כי בכל אופן זה רב שהיה פעם מקורה בלאה לפחות, היא רוצה להמשיך את כהונתו, אני לא בטוח שזה יצלח, כי אם מספיק שהמחנה הממלכתי יטיל וטו, הרי דובר בשעתו שלא מביאים אף חוק שלא קשור למלחמה, אז איזה מלחמה יש בהערכת או אי הערכת כהונתו של הרב עמר? עכשיו יש כאן בעיה אחרת, תושבי ירושלים לא יכולים כעדו לחיות רגע אחד בלי רב ראשי. את ראית תקופה פעם לפני כמה שנים של הרב ראשי, ולא ישנתי בלילות. אז
אל-אקצא בסכנה. כשאין רב ראשי, אל-אקצא בסכנה.
כן, ואני מפסוק גם בהלכות רופאות וטרפות, חייבים רב ראשי לירושלים, ולכן אנחנו מחזקים את ידיו של שר הדתות וקוראים לו להאריך את כהונתו למען תושבי ירושלים.
אבל צריך לומר, אגב, הרב עמר מרקר בבסיסים הצבאיים, אני שמעתי מקרוב משפחה שהוא נמצא ומגיע ומרים את המורל, שמע, צריך רבנים כאלה בימים האלו, לא כולם יודעים לדבר את השיח הזה, הוא יודע לעשות את זה מעל ומעבר, צריך לומר מילה טובה לפחות בנושא הזה. אז ולו בשביל זה, שיעריכו לו את הכהונה עד לסוף המלחמה לפחות.
טוב, בסדר, הקריאה שלך נמצאת בתזכיר חוק, נקווה שבאמת הדבר הזה יקרה בהקדם. חברים, תודה רבה לשניכם, זקן הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה, ערב טוב.
ערב טוב.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים לברר האם הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', חברי הרשימה, הולכים לנצח בנושא הזה של דחיית הבחירות, ואנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת אוהד טל.
ערב טוב, אני לא חושב שאנחנו מנצחים, אני חושב שמי שצריכים לנצח זה החיילים שלנו.
אין ספק, אבל אתה יודע.
שמוצאים את הנפש יום יום עכשיו, נמצאים עכשיו בבוץ בעזה, ואנחנו חייבים לכל הפחות להכיר תודה באופן הכי בסיסי והכי מינימלי, ולא להתעלם. ולהפקיר את הזכות הכי בסיסית ואלמנטרית שלהם, לבחור בלי
חד משמעית, אנחנו מבינים גם את הצד הזה, גם את הצד של להשאיר את זה במועדם, אבל בסוף היה פה מאבק פוליטי לא פשוט, לפחות להגיע לשלב הזה.
בוא, אולי, כי אני רציתי לשמוע הסבר רציונלי אחד מאף אחד, לא מחברי הכנסת והשרים.
לא, אבל אני לא מדברר אותם. לא, עזוב, רגע, בוא נדבר רגע על מה שקורה עכשיו. קודם כל, אתה הגשת הצעת חוק, אתה גרמת לישיבת הממשלה היום, שבעצם, אתה יודע, אתה זה שדחפת את כל המערכת לסוגיה הזאת של דחיית מערכת הבחירות, ואני חושב שאפשר בהחלט לפרגן לך על הניצחון, למרות שאני עדיין לא רואה, וזה בעצם השאלה שלי, מה קורה ביום ראשון? האם אתה חושב שבאמת נתניהו וכל גורמי המקצוע יגידו שצריך לדחות הבחירות?
אז א', אני באמת לא חוגג שום ניצחון בינתיים, בטח לא עד שאני לא רואה שהתקבלה החלטה רשמית ומסודרת שהבחירות אכן נדחות, כשתתקבל ההחלטה באופן סופי ורשמי, אז אני בהחלט אחגוג. בשביל פעם אני אומר, אני חושב שזה באמת הדבר הכי בסיסי והכי אלמנטרי, לאפשר לכל אותם אנשים שנמצאים עכשיו בלחימה,
אין ספק,
לחזור ולא לוותר על הזכות שלהם להיבחר בבחירות במדינת ישראל. זה באמת כל כך פשוט, כל כך הגיוני וכל כך...
לאור הדרישה הבסיסית הזאת, בכמה זמן תרצו לדחות את הבחירות בעצם?
תראה, יש בעניין הזה הרבה מאוד דעות.
לא, אני מדבר רק על מה אתה רוצה. אתה הגשת הצעת חוק.
בהצעת החוק שלי, אני כתבתי את התאריך 27 לפברואר, כתאריך שאני לא בטוח שהוא תאריך מספק, אבל אני חושב שהוא תאריך שהוא בהחלט אפשר להגיע סביבו לקונצנזוס, מכיוון שהוא לא דורש פתיחת רשימות וספרי בוחרים, שאני מבין שזה תהליך מורכב ויש לו השלכות גדולות מאוד ובעייתיות, ואני יכול להבין את הדבר הזה. זה כן תהליך, זה כן תאריך שמאפשר, אומר לתחילי המילים, אנחנו מתייחסים אליכם, אנחנו מתייחסים לבקשה שלכם ולרצונות שלכם, הוא כן מאפשר, אנחנו מבינים שצהל כן הולך לקראת שינוי אופן הלחימה והפחתה משמעותית בסדק המילואים, כך שזה יאפשר להרבה מאוד מאותם אנשים לחזור חזרה הביתה וכן לנהל קמפיין בחירות.
זה לא אבל הדיון אם הם יחזרו. השאלה אם המלחמה נגמרה מהבחינה, כי לשחרר אותם מוכנים גם היום לשחרר את אותם 700 איש, זה לא זה השאלה. אם אנחנו במלחמה...
בוא אני אסביר, אם אתה שולף עכשיו 2,000 ומשהו מועמדים מתוך הלחימה, זאת אמירה קשה כמה פעמים, זאת אמירה מנותקת ביחס לאותם אנשים שעכשיו אומרים, כן, מפקדי פלוגות ומפקדי גדודים, שאומרים, רגע, אתה באמת חושב שאני יעזוב עכשיו את החיילים שלי בשטח, ואגיד להם, רגע, אני מצטער, אני עכשיו הולך לנהל קמפיין בחירות, אז זה מנותק בעצם המחשבה שרובם יסכימו לדבר אחד, וזה מנותק, כי מה יגידו לעצמם אותם אלה שנשארים מאחורה? סליחה, הוא חשוב לו בחירות? ולי חשוב העסק הפרטי שלי, ולי חשוב דברים אחרי, אשתי והילדים שלי, וכל אחד חשוב לו משהו. אז אם עכשיו זה לא חשוב לי לכם, זה שולח מסר רע מאוד, רע מאוד, בשתי הפעמים, גם למי שנשאר, וגם למי שאתה לכאורה מוציא. אז אני אומר לכן, החשיבה הזאת, הפתרון הזה שהציעו, הוא פתרון בעיניי עקום, לא רלוונטי, ופשוט מנותק מכל מי שאותו, מי שהיה יום אחד בחיים שלו במלחמה, יודע, יודע כמה שפשוט זה אפילו לא מתחיל להיות הגיוני.
כן. אז אנחנו מדברים אז על סוף פברואר, זה המועד שבעצם נקוב כבר בחוק של היום.
יש הדל אם הצבא כולו אומר, רגע, עכשיו אנחנו משנים אופן לחימה, אנחנו משנים פאזה, ועכשיו משחררים סדק מילואים שלם, ואז מתוכם יוצאים גם אנשים שאחד הולך לעסק שלו ואחד הולך לבחירות, זה בסדר, זה כבר יותר הגיוני ויותר מתקבל על הדעת.
טוב, תשמע, אני מקווה שתצליח, מעניין אותי לראות באמת איך התוצאה, כי מה יקרה בסוף, בפברואר, כי השאלה אם באמת המלחמה תסתיים, או שמה תצטרכו לדחות את זה שוב מאותם טענות שאתם דורשים היום.
המלחמה בכל מקרה לא עומדת לקראת...
לא, האם ישלפו אנשים, אתה מבין מה אני מתכוון, על אותם טענות שהיום אנחנו מדברים עליהם, אנחנו נוכל, אני מניח, לשמוע לפחות חלק מהם, אולי בעצימות נמוכה יותר, בעוד חודשיים. לכן אני לא בטוח שפתרנו את הבעיה.
ולכן חלק מהסיבה שאני הגשתי הצעת חוק, זה כדי שזה לא להשאיר את זה רק בהחלט. אנחנו עדיין מקובעים על ה-27 לפברואר. ברגע שהעסק חוזר לכנסת, אז הוא עולה לדיון, וברגע שהוא עולה לדיון מחדש, אפשר לשים את כל השיקולים ואת כל ההצעות של כולם בתוך הדיון, ולנסות להגיע לאיזושהי נוסחה שהיא מאוזנת, היא לוקחת את כל החשבון, את כל הדברים לחשבון, וזו הייתה השאיפה מבחינתי. אני מבין שיכול פעם, אם כרגע תהיה החלטת ממשלה שדוחים ל-27 לפברואר, אני על כל פנים מקבל את זה, ואני חושב שזה באמת יהיה צעד, אולי הוא לא מספיק בעיניו, אני חושב שהוא צעד מינימלי בהקשר הזה.
כן, ואולי משם תפתח מלחמה נוספת, להאריך במועד נוסף, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא בהחלט התקדמות. כן, כן. טוב, חבר הכנסת...
אם תזמין כי אלך על המעדורה כל כך הרבה פעמים בסוף הדבר הזה, אז יעשה לי תעבור.
לא רק על זה, האמת שיש לי פה עוד כמה שאלות שהכנתי, אבל לצערי זמננו תם, ואנחנו נמשיך את זה ברעיון הבא. חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב מצוין. אהובה נבו, ראש המטה של מבקר המדינה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מבורך.
מבקר המדינה אומר היום, אחרי הטבח כמובן, הנורא והעיצומה של המלחמה, נבחן את האחריות האישית לכשלים בכל הדרגים.
אכן.
מה זה אומר? שנראה דוח באופן מיידי, שנראה דוח בעוד כמה שנים? במה זה מתבטא הפעילות?
אוקיי, נתחיל מזה שאין חולק על כך שמדובר באירוע משנה מציאות ברמה הלאומית. וכשאנחנו מדברים על חיי אדם, הביקורת תהיה נוקבת, הביקורת תהיה חדה, אני יכולה להפנות לדוח שפרסמנו בנושא ערים מעורבות, ששם דובר בחיי אדם, וגם שם הצגנו ביקורת מאוד נוקבת וחדה. כשאנחנו אומרים הטלת אחריות אישית על התנהלות של הכשלים בכל הדרגים, המדיני, הצבאי והאזרחי, זאת אומרת שאנחנו הולכים לבדוק מי אחראי על הכשל.
כן, אבל אותי מעניין השאלה היותר כשל... מורכבת פה של כל המלחמה הזאת, זה בעצם איך אפשר לבחון תפיסה שגויה? הרי גם אם כל כן. הסימנים יהיו כאן על השולחן, הכל התקדמות הצבא הזה והתקיפה הזאת, עדיין הפרשנות של הדברים היא, את יודעת, היא סובייקטיבית, כל אחד מאיפה הוא בא, מה הוא חושב.
נכון, אבל מה שמאפיין את הביקורת, ביקורת המדינה, בשונה מביקורות אחרות, היא ביקורת מאוד מאוד, מאוד מאוד מקצועית, שיורדת לשורשם של דברים, ובוחנת אותם מכל ההיבטים. אנחנו בביקורות שלנו לא מכניסים פרשנויות אישיות שלנו, הכל מבוסס וממוסמך, ומאוד מאוד מאוד מקצועי. על כך יעידו הדוחות שלנו לאורך השנים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על קשר רב מערכתי שליווה את המלחמה הזו, ולכן החליט מבקר המדינה שחמש החטיבות של משרד מבקר המדינה, כולם מתגייסים לביקורת הזו, ובשנת 2024 ביקורת המדינה תעסוק במלחמה על כלל היבטיה.
יש צפי למועד פרסום הדוח?
אז ככה, אנחנו בעיקרון מדברים פה על שני נדבכים. מדברים על נדבך של ביקורת לטווח הקצר, שזה אומר פרסום של הדוח בסביבות הדוח הראשון, יוני-יולי 2024, והדוח הרחב יותר יהיה ככל הנראה בשנה, ביום השנה לטווח.
בקיצור, די קרוב
ל... כמו שאתה יודע, ביקורת מתחילה, אנחנו לא יודעים איך היא תתגלגל.
ממש ככה. כן. טוב, אני מאוד מודה לך, אהובה. תודה רבה.
תודה לכם.
ערב מצוין. אנחנו מסיימים כעת את המהדורה המרכזית לערב. נודה לטכנאי השידור שלנו פנחס בינדר, עורכת ראשית אסתי פלד, אני הייתי איתי גדסי, לשלמה פולק, שאיתנו כאן בהפקה. מיד אחרינו, הפסקת פרסומות, חדשות וחדשות אנש עם נתי קליש.